הסקירה הזאת של הוויניה, כפי שהיא מופיעה בישינובו.
לאחר שסקרנו את עיקר הספר.
אז עכשיו החלק הבא, חלק ארבע זה להשיג שליטה בנדרים. הכרת הנדרים. באופן כללי, מספר הנדרים משתנה לפי אם אתה נזיר או לא נזיר, אם אתה נזיר זוטר או נזיר בכיר. לנזירות יש מספר אחר של נדרים מאשר לנזירים. אנשים שונים יש להם מספרים שונים של נדרים. נזיר בכיר יש לו 253 נדרים. זה נכון? 227. בוויניה יש אסכולות גם. היו בעבר לפחות 18 אסכולות שונות בוויניה. והטיבטים הולכים עם אסכולה אחת. המורה שלי אומר שיש 253 נדרים של נזיר בכיר.
בחלק הזה יש מספר סעיפים שאותם נפרט כעת.
יש חמש מחלקות של נדרים. הם מחלקים לחמש רמות לפי מידת החומרה שלהם. יש כאלה שהם חמורים ביותר, זאת אומרת שאם עוברים עליהם זה חמור ביותר. יש די חמורים, יש חמורים, יש לא כל כך חמורים, ויש קלים. רמות של חומרה של הנדר. מתוכם יש ארבעה שנקראים בסיסיים, ארבעת הבסיסיים. וארבעת הבסיסים משותפים לכל האנשים שלוקחים לדרי החופש. כל הסעיף הזה, שהוא הקטע העיקרי בספרות הוויניה, אותו אנחנו לא נלמד. ואנחנו רק נלמד את אותו חלק ממנו ששייך למי שלא נזירים. ושם יש גם פירוט איך מאבדים נדרים עם החומרה וכך הלאה. יש שם גם כן דיון בסוגיות שקשורות במצבים שיש לכאורה קונפליקטים בנדרים. מצבים שבהם לפי הנדרים אתה צריך לפעול ככה, לפי נדרים אחרים אתה צריך לפעול ככה, ומה לעשות כמו אצלנו בגמרא. אז יש את זה גם בתוך הוויניה. כמובן, כשלוקחים נדרים כמו של בודיסאטווה ועוד סטנטרי, אז בפירוש נוצרים מצבים שמערכות שונות של נדרים יכתיבו התנהגויות שונות. בקורס הזה אנחנו לגמרי בתוך הוויניה. גם שם יש מצבים כאלה של קונפליקטים לכאורה, ויש דיון שלם בסוגיות האלה. ובנפרד לזה, בנוסף לזה, כשמגיעים לנדרי הבודיסאטווה, אז יש גם דיון מה לעשות כשנוצרים מצבים שהם לכאורה סותרים בין הוויניה ונדרי הבודיסאטווה. לא ניכנס לזה. יש שם גם דיון, עדיין פה בתוך ארבע, איך נוהגים כשמגיע בודיזם לארץ חדשה, שזה מאוד רלוונטי למשל אצלנו. אין לנו עוד מנזרים כאן. אין לנו מנזרים, אין לנו אנשים שנותנים נדרי נזרים בארץ, אין לנו מסדר נזרים בארץ. יש בוויניה תיאור מפורט מה מתאים ומה לא מתאים לעשות כשמגיע בודיזם לארץ אחרת, ומנהגי הארץ שונים מהמנהגים שהיו בהודו העתיקה או איפה שזה נוצר. יש דברים שצריך להתאים לתרבות, ויש דברים שאותם לא משנים, שהם נשארים קבועים. אז יש דיון והנחיות מפורטות מה כן ומה לא, וגם לזה לא ניכנס. יש גם דיון בכל מיני יוצאים מן הכלל, לכל כלל יש יוצא מן הכלל, וגם שמה. יש מצבים של היתרים, למשל יש מצבים אם מישהו מפר נדרים, אבל הוא נתון באיזה מין מצב של שיגעון רגעי. האם נחשב שהוא הפר נדר או לא, או איזה מרמה של הפר, למשל. יש באיזה מקום שאם אדם נמצא באבל כבד, איבד מישהו מאוד קרוב, אבל כבד נחשב כמו היגעון זמני. והוא עלול אז לעשות דברים. כשהוא עושה אותם במצב הזה, הם יסלחו לו, הם לא יסלחו לצבים.
רוצה לעשות את התסרוק,
לוותר על המזירות, להחזיר את הגלימה, מה שנקרא.
היה לחזור על זה שוב, שכל יהיה במודעות מלאה. במודעות מלאה זה לא...
זה טירוף רגעי. כן, גם אצל הטיבטים. אין מספיק עם הנדרים. אתה רוצה לוותר על הנדירות, אתה צריך לעבור טקס, אתה צריך לעבור במודע ולעשות את זה. את נדרי המקלט מקבלים לכל החיים. איך מאבדים אותם? אנחנו נדבר איך מאבדים נדרים. כשנלמד את נדרי הבודיסטטווה, ניכנס ממש לפירוט, וזה מאוד דומה. אז אנחנו נדבר על זה.
לא נזירים, שאם לא ביצעו למשל ריטריט פעם בחצי שנה, או השתתפו בדרמה קוצ'ים פעם בחודשיים או משהו כזה, יש כל מיני כללים שאם אתה לא עושה אותם, במשך הזמן שלקחת את הארצה נעלם, זה מתאבד. כי אתה לא עושה שום דבר בעצם מזה, אז מה נדבר?
כן, זה לא ככה בבינאיה, כמו שאמר אודי, אתה צריך באופן אקטיבי לבוא ולהגיד אני מוותר. זה כמו באזרחות ישראל, אתה לא יכול להפסיק להיות אזרח, אתה צריך להסדיר את הפספורט ולשלם כסף. אנחנו עדיין בפירוט הזה של הישינובו, שנותן לנו את תוכן העניינים של הבינאיה סוטרה. יש מה שנקרא וסטו בסנסקריט, וסטו. אלה 17 כסים. אחד מהם זה מה שנקרא סוג'ון. אמרו סוג'ון? סוג'ון. הסוד הם כבר מכירים, זה העברה הראשונה מסוסור, שפירושו אינדיבידואל, אז זה קשור לנדרי החופש. הסו הזה אומר נדרי החופש. ג'ונג זה לטהר, אז זה טקס הבידוי, הוא הטיהור של הנדרים. שהנזרים עושים אותו אחת לשבועיים, וזה הולך לפי הלוח של הירח. כל הנזרים בכל העולם עושים את זה באותו יום לפי הירח. וזה טקס של טיהור ושל וידוי, אם עשינו עבירות, יש לזה טקסט, זה תחלה.
יש לי רק את זה, אמרת כמה,
לא
תצמדות שזה מה
לשאול.
אם נזיר עושה
עידוי
פעם
בשבועיים? אם את יודעת שעברת עבירה על נדר, ואת מבינה שקרה מחבילה מהר, את קודם כל עושה עידוי. את לא מחכה לטקס. הטקס הזה, בין אם את יודעת שעבר, בין אם את לא יודעת שאת עושה את הטקס. זה כמו יום כיפור כזה, אבל אחת לשבועיים. אבל אם את יודעת ספציפית שעשית משהו, מיד תעשי שקפה. שקפה זה מילה טיבטית שפירושה לבקע את הגזע. מיד כשאני יודעת שעשיתי עבירה, ששיקרתי נאמר, אם אני תפסתי את עצמי, ואם אני מבינה את ההשלכות הקרמיות של זה, שנדבר עליהן בפירוט מחר, אז אני לא רוצה את הקרמה הזאת.
בזרם התודעה
שלי, אז קודם כל אני מתוודה. קודם כל אני מבקעת, אני לא שומרת סגור. השמירה הזאת של דברים סגור ולהכביד דברים, זה רע, זה רע ענקי. זה מכפיל את עצמו כל 24 שעות, זה מרעיל את המיין שלנו, את הגוף שלנו, את ההוויה שלנו. חלק מהכוח בעיניי של לקחת נדרים, זה הטקס הזה של הטיהור. אנחנו רואים אנשים ששמרו הרבה שנים יפה על הנדרים, אתם רואים את התואר עליהם, אתם יכולים לחוש אותו, להריח אותו. זה משפיע על הגוף גם. תכף נדבר על הצד הזה. יש אצל הטיבטים, אני מניחה שגם במקום אחר, מה שנקרא סוג'ינג שן מו, וצ'ן מו זה גדול, אז הסוג'ינג הגדול, זה עושים פעמיים בשנה, זה הטקס הגדול, שהוא יותר מקיף, ולזה כן רינפוצ'ה היה מזמין אותנו, וזה היה זכות גדולה, שהוא היה עושה את זה בשבילנו. זה טקס אחד, מתוך ה-17, השני, ירנה, אמרו ירנה, יר פירושו קיץ, פה מדובר על ריטריט של 3 חודשים שהיה נהוג, כל הנזירים יחד הולכים לריטריט במשך הקיץ, שבו הם עושים מדיטציה, מתבודדים וירמר. אחר כך יש טקס 3 שנקרא גאיה. זה טיבטית. גאיה זה כשהם מקבלים חופש. הם עובדים במנזרים נורא קשה, הימים שלהם זה 18 שעות, הם כל הזמן לומדים ועושים את הפולמוסים ואת המדיטציות שלהם. הימים שלהם מאוד קדושים ועמוסים. 3 שבועות בשנה הם לוקחים חופש. משחקים משחקי כדור והולכים לקולנוע, ככה הם לא הולכים לקולנוע, אסור ללכת לקולנוע. אבל 3 שבועות מותר, יש חופש. צריך לנוח כדי לחדש את האנרגיה. וזה שיעור נורא חשוב גם בשבילנו, בשבילי. כי אני לא לקחתי גיא הרבה זמן. צריך להרפות לפעמים. אז שם הם עושים את זה ממוסד, אז זה בסדר.
הנזירים עצמם?
הנזירים עצמם, ראש המנזר משחק כדורגל עם הילדים. והמנזרים הטיבטים יש להם 3 שבועות בשנה, גיא. חובה, חובה לתת לחופש. צריך גרסה של זה בחיים שלנו גם. נזירים או לא נזירים, אנחנו צריכים עתים למנוחה גם אצלנו. אז נגיד בדיימון מאונטן, הלימוד מאוד אינטנסיבי, מאוד, אנחנו עובדים נורא קשה. אבל יש לנו באמצע מיטרם שאנחנו הולכים כולם למסעדה, ויש פעם שהולכים לסרט, ובסוף יש לנו מסיבה לתוך הלילה. אז יש לנו עתים לתורה ועתים למסיבות, ואחד בונה את השני, צריך גם זה וגם זה. ולתוך החיים שלכם הדרמים אתם גם צריכים להכניס את הדברים. זה לא שאתם חוזרים לסמסרה. מסור שנטידבה מלמד את זה בספר שלו, הוא אומר, אתה אמור ללכת בעיניים מושפלות, אתה לא מחפה כל הכיוונים, אתה לא רוצה גירויים לחושים, אתה רוצה לשמור על המיינד לפנים. אז אתה הולך בעיניים מושפלות. אבל לפעמים אתה מתעייף מזה. זאת אומרת, אם אתה מתעייף, אז תרים אותם קצת, אבל לא יותר מדי. גמרת לנוח, תשפיל בחזרה. זאת אומרת, הכל במידה. ואתה לא מבטא, אין לך פתאום פטור מהשאיפה להערה. אתה עדיין שואף להערה. ואתה אומר, זה עכשיו חלק מהדרך להערה, אז עכשיו אני צריך למלא את הבטריות.
לנוח ביער?
מה שאתה מתאים. להרפות קצת. מהמאמץ, כי המאמץ הוא מאוד אינטנסיבי. כשאת נכנסת ברצינות הוא מאוד אינטנסיבי. אחר כך יש שם עוד דיון. בביניה מדובר על נדרים לנזירים בעיקר. לא רק לנזירים, אבל בעיקר על נדרים לנזירים. נזירים הרבה פעמים חיים בקבוצות, במנזר. יש קבוצות, יש בעיות. כשיש קבוצות בוודאי יש בעיות, ויש פילוגים ויש מחלוקות. וזה דבר חמור בדרמה, מחלוקת בסנגה ופילוג בסנגה זה מאוד חמור. אז יש שם סט של הנחיות איך לפעול כשקורה פילוג, כשקורה קרע בסנקה, כשיש מחלוקת איך לפעול. וחשוב להבין שאנשים לוקחים נדרים או נדרים לזירות, זה לא אומר שהם כבר בנרוונה. זה אומר שהם לקחו נדרים כי הם רוצים להגיע לנרוונה. הם עדיין צריכים להתאמן. זה אומר שהם עוד לא מושלמים, זה אומר שיקרו להם תקלות. חלק גדול מהבינה היה עוסק בדרכים איך לטפל במצבים האלה של מחלוקות ופילוגים וכך הלאה. אולי אתה רוצה להוסיף לנו על זה משהו? על הנושא של איך מתנהגים כשיש מחלוקת או קרע בסנגה.
דבר ראשון, עשיתי הקלה ואני יודע שהזמן של המבור הוא קצר, אז אני אנסה לעשות את זה ממש משהו בנזור. לפני שאני אדבר על העניין של הבינה, אז באמת אני רוצה להודות מכל הלב ללמי בורה ולעוד חבר יקר לשעי, שאני חושב שאני לא ראיתי הרבה שגרים של הדמה בצורה הנפלאה שהם עושים את זה. ואם אני כבר מודה באותה הזדמנות, אני רוצה להודות לכולכם שבאתם, כי זה אולי ההוכחה, הביטוי היפה ביותר שאנחנו יכולים לראות, ש הדרמה יכולה להיות בכל מקום, שלא חייבים להיות רק במדינה בודהיסטית בשביל זה, וכל אחד בדרך שלו הוא שגריר של הדרמה בפני עצמו, שכן ירבו כאלה. ומשהו שמתקשר, בעצם זה מתקשר אפילו להבין, אבל עוד מעט אני זוכר עדיין בקשר לפילוג הסנגה, אבל לפחות מבחינה אישית זה לא פחות חשוב. כי הסנגה נכון, זה נוגע לנזירים, אבל בעיקר שאנחנו מדברים על שמירת נדרים, אז לעניות דעתי, ופה זה לא משנה אם אנחנו נזירים או לימים נדרים חילוניים, אני חושב שהצורה הנכונה ביותר, ובשביל זה לעניות דעתי גם נוצרו הנדרים, אבל אני אומר את זה מפרשנות שלי, לא חושב שזה מוזכר בסוטרות, אבל הצורה הנכונה ביותר לשמור על הנדרים, זה לדעת למה, איך שלמה דבורה אמרה בצורה נפלאה. הפירוש של הווין היה, אם אני זוכר נכון, שמירה של התודעה. אז זה בעצם מה שעומד מאחורי, לעניות דעתי, הנדרים, לפחות מה שעוזר לי. וכמובן שמתייחס לזה גם העניין של התמיכה החיצונית, אז לי נניח, הגלימה היא תמיכה חיצונית מאוד מאוד חזקה, אבל מה שחשוב, אני בהחלט מאמין שלא חייבים להיות נזירים בשביל לחיות את הדם הנכון. ופה נכנס העניין של השמירת הנדרים, להבין למה אנחנו עושים את זה. וכמו שאדם הדבור אמרה בצורה נפלאה, שהפירוש של אבין היה זה לא ליפול לקונדישן של המים. כל נדר שנסתכל עליו לעומק, ואני כמעט בטוח שזה מרבית הנדרים העיקריים, זה איך להיות מעל ההתניה של המים. וברגע שנהיה מעל ההתניה של המים, אז אנחנו כבר נהיה עם מים יותר איתי. כי בדרך כלל, מתי שנסתכל דרך העיניים של האני, אני רוצה את זה, או זה שלי, או זה פה, הנקודת מבט היא מאוד מאוד צרה. ואני יודע, היא בטח שלא יכולה להיות נקודת מבט, נניח, של בודיסטווה. בודיסטווה יסוד כל את טובת האחר, ואז את טובתו שלו. אז זה מאוד מאוד חשוב שמדובר בנדרים לראות מה עומד מאחורי זה. וברגע שאנחנו מבינים מה עומד מאחורי זה, אחרי שעזרנו לה את התמיכה החיצונית, זה שעצמו יכול, מה שברמה והורלה, שזה אולי התמיכה הפנימית, ההבנה. ובהקשר הזה, אמנם אני אומר את זה בחיוך, אבל וזה עוד תודה שאני חייב לכם, שפה אנחנו יכולים לראות בדיוק בצורה נפלאה את ההתניה של המים, שכולכם המורים הטובים ביותר שלי, שהייתה פה את הארוחת צהריים הנהדרת הזאת. עכשיו, לנו לנזירים יש את הנהדר, ודרך אגב זה גם מי שבא לריטריטים, שאחרי 12 בצהריים אסור לאכול. ובואו ניקח את הנהדר הזה, לא לאכול אחרי 12 בצהריים. מה עומד מאחורי זה? אם לא יהיה לנו את הנדר הזה, אז באופן אינסטינקטיבי אני ארגיש קצת רעב, ובטח שיש את הארוחה הזאת, אז בשביל זה אתם המורים הכי טובים שלי של Let It Go, אני רואה את זה, אבל אני עובד על הקונדישן של המיינד, ולא הולך אוטומטי ולוקח לאכול. כי אם אני אקח אוטומטי, הנה נפלתי להתניה של המיינד, ואני כמעט משוכנע, ואל תאמינו לשום דבר שאני אומר לכם, תחוו ותראו אם אני צודק או לא. תבדקו פעם שאתם מאוד מאוד רעבים, סגרו רגע את העיניים, נסו לחשוב על מישהו מאוד מאוד יקר לכם, תראו אם המים שלכם יהיה באוכל, או אם המישהו המאוד מאוד יקר לכם. אני כמעט בטוח שהוא יהיה עם המישהו המאוד מאוד יקר. והנה לכם איך אפשר לראות שגם הרעב זה התניה של המים. אז זה מה שכל כך יסר בעניין של הנדרים, שאתם לוקחים נדרים. דבר ראשון, כמובן, הנדרים זה איך לא לפגוע באחרים. אבל תרדו עמוק פנימה, וזה מה שכל כך יפה. כי הנדרים עצמם, שאנחנו יורדים ואנחנו מבינים מה עומד מאחורי זה, הם שעצמם כלים נדרים לבנות חיים, איך אני יכול להגיד את זה? חיים טהורים, חיים נכונים. עכשיו נסגור את החור של הסנדה. אם אינני טועה, בין הארבע פרט נדרים החשובים ביותר שאי אפשר להיות נזירים יותר, אז זה פירוד בין הסנקה. אבל פירוד בין הסנקה זה לא אומר שאני נניח בא אל מישהו, שזה גם מאוד מאוד גרוע, אבל על זה עוד אפשר להיות נזיר. שאני בא אל מישהו ואומר למישהו, תשמע, אל תלך למנזר הזה, בוא למנזר שלי, הוא יותר טוב. פירוד בין הסנקה זה אומר, נניח לבודה היה בן דוד דוידה בזיין, שהוא אמר בתקופה של הבודה, אוקיי, הבודהיזם זה מה שהבודה לימד, זה לא נכון. בואו ונעשה איזשהו זרם אחר, שאולי הוא גם נקרא הבודהיזם, אבל סתה לגמרי לגמרי את הבנות הבודה. זה נקרא פילוג בין הסנקה. ודבר אחרון שרציתי להגיד, בשבילכם עדיף שזה יהיה האחרון, כי אני חושב שלמה דבורה מעבירה את זה בצורה הרבה יותר טובה ממני, אז כמה שפחות שאלות, ככה אתם תזכו לדם התאורה. אבל הוזכרת פה הרבה את הנושא של הוידוי, ומאוד מאוד חשוב להבין שאנחנו מדברים על וידוי, אז רוב האנשים יש אולי את האסוציאציה הזאת שזה כמו נניח בנוצרות, שיש איזשהו חומר שיושב מאחורי, שזה לפי דעתי גם, אני לא מצליח להבין למה זה, שיושב אחרי איזשהו ברגוד כזה, ובאים ואומרים, תסלח לי, עשיתי זה וזה, ואני חושב שזה מפספס את כל המונח של הוידוי, כי ברגע אנחנו לא יכולים להסתכל עין לעין על מי שאנחנו מתוודים לפניו. הווידוי זה קטע מהלב. הווידוי, לפי דעתי, זה אחד הטקסים הנפלאים והיפים ביותר שיש לנו בנזירים. זה עם פרחים ועם הנרות, ואנחנו באים. אין האנשה, אין שפיטה, מעומק הלב אנחנו מבקשים. פעם נורא חשוב לשים לב, ברוב המוסרות, המסורת יהיה לא תרצח, לא תגנוב, לא זה, לא זה. זה מאוד חשוב לשים, כי המילה לפעמים יכולה לעשות את כל השינוי. בבודהיזם יש אני נמנע מי לעשות וזה. ולמה זה אני נמנע מי? כי בסופו של דבר אנחנו בני אדם. אז גם כל הווידוי, אני, למרות שזה בפאלי ואני לא מבין פאלי, אבל כל האווירה, כל הצורה שזה נעשה, זה אחד הטקסים, אין האנשה, אין שיפור. אני זוכר שרק התחלתי להיות נזיר, אז יצא לי להתוודות מול נזיר שאמרו שזה אחד שיכול לקרוא את המחשבות. כזה כמו שגם הדור הקודם תהירה, כזה תלנדי קטן וזקן, אני עם כל השתי מטר שלי, שרק שמעתי שהוא יכול לקרוא מחשבות, אמרתי, תעשה רק שהוא לא יקרא את המחשבה שלי, אני קורא שלא יספר לאף אחד וזה. וכשאני מגיע, אני לא יודע אם אתם מכירים, אבל אתם מכירים את הדמות הזאת של זבא כזה, ושיש לו את המבט בעיניים. בסדר, גם אנחנו היינו צעירים, גם אנחנו עשינו את אותו שטויות, וזה נפלא. עכשיו שאני מזהה איזה אור, אבל זה פשוט אחד הטקסים הנפלאים שיש. אני חושב שזה מתקשר אפילו למה שלמה דבורה אמרה בצורה נפלאה, עם העניין של ההריגה של הנמלה, שברגע שלוקחים את הנדרים, וכל הטקס שמסביב לזה, הבקשת סליחה וההשתתפות בהבנה, וזה אחד הטקסים הנפלאים ביותר.
שאלה רק לגבי איך אתם פותרים מחלוקות בסנגה.
אז בדרך כלל יש את האב הממצל שאנחנו הולכים אליו וזה הסמכות שלו.
כל אחד בא ומציג את הצד שלו.
כן, ואם זה דברים מאוד מאוד חמורים, אז יש איזה 12 נזירים שזה ממש כמו מין בית משפט כזה. ואם זה עוד יותר חמור, זה יכול להגיע לפחות לתאילנד, יש את ה... נזיר הראשי שהוא על כל הזה, אז זה תלוי בחומרת זה, אבל בדרך כלל אב המנזר יפתור את הבעיה. מבקשים אליו כל אחד את הטיעון שלו.
תודה רבה. תודה רבה אודי, זו זווית נפלאה שאתה נותן לנו. יש כללי מוסר שמה שנקרא כללים טבעיים, כמו לא להרוג זה כלל מוסר טבעי. לא לגנוב זה כלל מוסר טבעי. אבל יש כללי מוסר שהם לא טבעיים, אלא שהבודה נתן אותה, פרוסקרייב מה שנקרא. אתה יכול לתת לנו עוד דוגמאות של דברים שהם פרוסקרייב, שהם לא כללי מוסר טבעיים.
כשאנחנו הנזירים שותים, אז אנחנו חייבים לשתות בישיבה. לבנות את המיינדפולנס, לשבור אותו אוטומטית, מתי שאני הולך, ואני צמא, ואני עושה את השקיעה הזאת, אז זה באוטומט. אבל לא משנה כמה שאני אהיה צמא. לא כדאי לך, קודם אני חייב לשם, ואחר כך לשתות, בו יש לשבור את האוטומט. הרבה מבין החוקים, אני לא יכול אחר הצהורה. הרבה מבין החוקים, אני לא רוצה להגיד לשבור, אני רק חושב את הרגיליות. אגב, הרבה אני שומע, אוקיי, אבל זה לא אנושי, איך יכול להיות שלא יהיה מטע גופני? אבל ברגע שאנחנו לא נשלוט בהתניה הזאת, כמו שאמרתי, מנה, ברגע שאנחנו, על כל התניה אפשר להיות מעלה, אבל אפשר להיות מעלה אם יהיה לנו את המודעות. אז המון המון, מה שזה לא מה שאמרת הטבעי, זה עובד על תניית המודעות ולהיות מעל ההתניה. והנה, זה מאוד מאוד חזקה, ברגע שאנחנו על התניה, אז זה יכול להוביל אותה מהשיפור, או להיות פחות מעל האגו, אני, הצורך הזה.
אה, זה נפלא. תודה רבה. ברשימה שלנו יש נקודות נוספות, מה שנקרא באנגלית ancillary points, נקודות נספחות. אחרי שגמרנו את העיקר לדון בנדרים ובשמירה שלהם ובפירוט, דברים נספחים שהם לא עיקר הדברים, אבל הם חשובים גם כן, ולמשל יש לנו הנחיות איך בונים מנזר, איך צריך להיות מבנה של מנזר, איפה למקם מנזרים, הם למשל צריכים להיות מרוחקים ממקומות יישוב רגילים, כמה מרחק, אז דברים כאלה כתובים שמה. ויש לה עוד דבר אחד מעניין מאוד שנדבר עליו, ובזה נסיים את שיעור 2. וזה, בכל מנזר, בניסה למנזר, וככה כתוב בבינאיה, צריך להיות ציור מסוים. וזה הציור הזה. ואני אדבר עליו כמה מילים, בקיצור. הציור הזה עוצב על ידי הבודה עצמו. יש סיפור על נזיר שהיה בקהילת הנזרים שליוו את הבודה, שהיה תלמיד של הבודה, בחור צעיר שהצטרף לסנגה, קיבל עליו נדרי נזירות, והוא היה נזיר זוטר, והוא מאוד התגעגע הביתה. הייתה לו אישה יפה שהוא השאיר, והוא מאוד התגעגע אליה. והיה לו מאוד קשה להישאר במנזר עם הבודה. והסיפור אומר שהבודה לקח אותו לטיול בגיהנום, ובודה יכול לעשות את זה, ועשה לו ביקור בגיהנום, ואחרי שהוא ביקר שם, הוא כבר לא רוצה לחזור הביתה, הוא רוצה להישאר ולתרגל. ואחרי שהוא חזר מהטיול שלו, הבודה אמר לו, אז עכשיו בוא תצייר בשבילנו מה שראית, כדי שאחרים יוכלו להפיק ברכה מזה גם כן. הציור הזה הוא עודות לאותו נזיר בסיפור. מתוארים בדורי הגיהנום, שמתוארים בעבידה מהקושה בפירוט, ועברנו עליהם בקורס הקודם שלנו קצת. אז כתוב שמה שחייבים לשים את הציור הזה בכניסה למנזר, ושחייבים להיות בו 5 חלקים.
גו קנדו פווה קורלו צ'אנה פאג'או. גו זה פתח או דלת, קן משכן, קווה סמסרה גלגל החיים, קורלו מעגל, צ'ה חלקים, נפה 5, ג'ה עשה. מיד בפתח המשכן, שזה מנזר או מקדש, התקן את הגלגל המתאר את גלגל הסמסרה, ובו 5 חלקים.
זה מה שכתוב, וזאת הוראה של הבודה. הגלגל עצמו, גלגל החיים, ציפה קורלו בטיבטי, ציפה קורלו, זה שם מאוחר יותר. הוא לא נקרא ככה במקור, הוא נקרא קורווה קורלו. זה גלגל הסמסר בטיבטית. זה גלגל שכל זמן מוות ולידה, מוות ולידה, מוות ולידה. התגלגלנו בו מאז ומתמיד. תמיד היינו באחד מהמדורים האלה. ונמשיך להיות עד שלא נגיע לנרוונה. אז בגלגל החיים הזה, לפי ההנחיות בבינאיה, צריכים להיות 7 רכיבים שנמנה אותם פה בקיצור נמרץ. כשכתוב שצריכים להיות בו 5 חלקים, אז זה יהיה 1 מתוך 7 דברים. אז הנה 7 החלקים שצריכים להיות בגלגל. אני אכתוב רשימה של 7 דברים, והראשון שבהם זה 5 החלקים שעליהם דיברו קודם.
צ'אנג אפר ג'או.
מה זה 5 החלקים בציור פה? אתם רואים פה יש את הקטע המרכזי הזה, וכמה חלקים הוא מחולק, מה אתם חושבים? 6. זה 5. כי במשך השנים זה קיבל כל מיני וריאציות. זה 5 חלקים, שני אלה בעצם זה חלק אחד שבמשך השנים קיבל פירוט. מה זה 5 חלקים? זה 6 צורות הקיום בסמסרה. הגיהנום, לפי הבידה מקושה, יש 20 סוגים שונים של גיהנום, לא ניכנס היום לפירוט. זה 1. יש את הרוחות התאבות, מה שקוראים Hungry Ghost או Craving Spirits באנגלית, או פרטות אומרים בסנסקריט. דריסה קוראים להם בטיבטית, דריסה ניזונים מריחות, ככה קוראים להם. מאוד סובלים ממצוקה של מחסור תמידי. אלה הרוחות התאבות שלעולם לא יכולות לספק את המצוקה הזאת, המחסור הזה שלהם, הם מאוד רעבים או מאוד צמאים. פה יש את בעלי החיים, ממלכה שלמה בסמסרה, מאוד סובלים, כל הזמן מפוחדים. יש מעט יוצאים מן הכלל לזה, חיות בית שמטפלים בהם יפה זה יוצא מן הכלל, אבל רוב בעלי החיים נמצאים נתונים באימה גמורה ובפחד מתמיד מפני מי שיתרוף אותם ובחיפוש מתמיד אחרי מזון. צורת קיום מאוד סובלת. למה הם רצים כל כך מהר? למה הם כל כך קופצים מהר? כי הם כל הזמן קשובים ומפחדים. כל הזמן. מה אתם חושבים קרמית מוביל לדבר כזה? כן. מה מביא אדם להיות מפוחד כל הזמן? למשל שקר, כי אתה מפחד שיגלו אותך, למשל. זה לא סיבה יחידה, אבל זה אחת הסיבות. הקמצנות מביאה לפה. אחר כך יש פה את בני אדם, והגזרה הזאת, החמישית, זה הגזרה של האלים, שפה היא מחולקת לחצאי אלים ואלים. הם אלים לא כמו אלוהים, אלא כמו במיתולוגיה, הם יצורי עונג נקראים גם, הם חיים חיים מאוד מענגים, אבל סופיים. וכשמתקרב ליום מותם, בימים האחרונים לפני מותם, הם מאבדים את כל הזוהר הנפלא שיש להם, ואז הם מאוד מאוד סובלים ומאוד נדחים על ידי האחרים. אלה הם חמשת החלקים. אז זה המרכיב הראשון בגלגל החיים. מרכיב שני, יש עוד צורת קיום אחת שהיא לא בין החמש שמנינו, וזה מה? ברדוק.
אז זה ניגול האמצעי.
זה הברדוק. המעבר בין גלגול אחד לגלגול הבא, יש ברדו, שהוא נמשך עד 7 ימים בדרך כלל, לפעמים כפול 7.
זה כלול בהנחיה של הבודה כיצד צריך להיראות הציור. זוטה קיו אסמצ'ן, סוצ'ן גיומו שינדו, צ'יפוה דן קיווה דק יאנגו. זוטה קיווה זו לידת נס. כלומר, הם מופיעים שם באופן מיידי. סמצ'ן, יצורים. סוצ'ן גיומו זה גלגלת הסובבת ללא הרף. שינדו, כמו. צ'יפוה דנקיווה, המעבר בין המוות ללידה. כלומר, הוסף את היצורים הנמצאים בברדו, מופיעים שם בלידת נס במעבר ממוות ללידה הבאה, סובבים במעגל.
אז יש אלה שיורדים בקטע השחור, הם יורדים למטה, ויש אלה שעולים למעלה. אלה ששומרים נדרים ואלה שלא שומרים. אז אלה בברדו שמיועדים לקיום בעולמות הנחותים, מצוירים פה כאילו הראש כלפי מטה ויש שם מישהו שומר גיהנום כזה שמושך אותם, ואלו עולים כמטפסים על העננים ויש פה כזה קו שמוציא אותם. אז זה המרכיב השני בברדו. זה הטבעת הזאת השחורה הלבנה. 3, זה העיגול הפנימי ביותר. פה מצוירים 3 בעלי חיים.
אוסו, דרצ'ק דנג שדנג דנג טימוג דנג, פוקרונג דנג, צ'ול דנג, פאקי נמפרו, נעמה דני טימוגי סאוארו. אוסו, במרכז. דרצ'ק, תשוקה. דנג, ו. שדן, תחייה, תימוק, בורות, פוקון, יונה, טול, נחש, פאק, חזיר, נמפר, מופיעים בדמות. נמה, הקודמים, ני, השניים, סוואר, נאכלים. ביחד כל זה אומר, במרכז צייר את 3 הרעלים המנטליים של תשוקה ותחייה ובורות, בדמות 3 חיות, יונה, נחש וחזיר. צייר את 2 הראשונים נאכלים על ידי הבורות.
פה מצויר חזיר, ומהפה של החזיר יוצא נחש ויוצאת יונה. יש גרסות שמציירים תרנגול, מתכוונים לאותו דבר, אבל במקור כתוב יונה, ואלה מסמלים את 3 הרעלים, 3 הגנרלים. זה 3 הרעלים הכי גדולים שיש לנו שמרעילים את חיינו. אלה במרכז, בעיגול המרכזי פה. הם הנגעים הרוחניים הגדולים. הם הארכי נגעים רוחניים, וכל האחרים נגזרים מהם. חזיר מסמל את הבורות, את האי-הבנה, את האי-הבנה של קרמה, את האי-הבנה של גלגולים, את האי-הבנה של המציאות. זה מסמל את האי-הבנה של ריקות, את האי-הבנה של איך קרמה עובדת, את זה שאף פעם הסיבתיות כמו שאנחנו מבינים אותה היא לא נכונה, זה הבעיה. זה המקור לכל. כתוצאה מהבורות שלנו, אנחנו לא מבינים איך נוצרת המציאות שלנו, אז כשמופיע משהו שאנחנו חושקים בו, אנחנו הולכים אחריו ומוכנים לשבור נדרים בשביל זה, מוכנים לקחת משהו שלא שייך לנו, מוכנים לפגוע במישהו כדי להשיג משהו, מוכנים לפגוע במישהו כדי להיפטר ממשהו או ממישהו. היונה מסמלת את ההשתוקקות, והנחש מסמל את הסלידה, את השנאה, את התחייה, ששהם נגזרות של הבורות. לפעמים קוראים לזה תשוקה, אני נותן לקרוא לזה השתוקקות. אבל כשאנחנו חושבים על תשוקה, אז יש לנו איזה דימוי בראש, פעם בכמה זמן אני נתקפת באיזה התקפה של תשוקה גדולה, אבל לא כל יום ולא כל הזמן. את התשוקה, יש לה את הביטויים הגדולים, שמדי פעם אנחנו נדלקים חזק על משהו או על מישהו, אבל יש גם את הביטוי העדין יותר, שהוא רגע, רגע, שעה, שעה, כל הזמן. משהו שקורה, שהולך איתי כל הזמן. הוא זורם בדמנו, אם תרצו. אנחנו כל הזמן משתוקקים לדבר, אנחנו כל הזמן רוצים עוד משהו. זה לא נכון שהבודה אמר שצריך לא לרצות כלום. הבודה לא לימד את זה. הבודה אמר, למשל, שצריך לשאוף להגיע להארה, ושזה חשוב. ולהפך, ככל שמכניסים שם יותר פשן, יותר טוב. אתה צריך להיות פשן את עוד שמירת הנדרים שלך, למשל. אתה רוצה לרצות לשמור עליהם יותר, כי אתה מבין איך הם מובילים אותך, מוצאים אותך מן הסמבל. אז זה לא נכון שהבודה אמר, תהיה איזה מין יצור כמו איזה תפוח אדמה שיושב על הכרית ולא רוצה שום דבר. לא נכון, אתה רוצה בעוז להגיע להארה, להוציא את היצורים מסבלם. אבל מה כן מזיק? מה הופך את זה לרעל? כשזה נעוץ בבורות, כשזה נעוץ באי-הבנה של מה מביא דברים טובים לחיים שלי ומה מביא דברים רעים לחיים שלי. ואז אני פועלת בעקבות הדחפים האלה, שם אני נכנסת לצרות. שם אני יוצרת לעצמי את התקלות. שם החושים מושכים אותי, הנגעים הרוחניים מושכים אותי, והבינאי היא בדיוק לרסן את הדברים האלה. אני כן רוצה לפתח שאיפה גדולה ולהט להגיע להארה, ואני כן רוצה לפתח סלידה עזה מסבל, שלי ושל זולתי. זה בפירוש גורמים רגשיים חשובים בחיי הרוח שלי. אבל במידה שהיא מביאה ברכה, זה אם היא מבוססת בהבנה. אז אנחנו תמיד אומרים השתקקות שהיא מבוססת בבורות, לעומת השתקקות שהיא מבוססת בהבנה או בחוכמה. אז אלה שלושת הגנרלים שהם בעיגול המרכזי, זה שלושת הרעלים. מספר 4 זה 12 החוליות.
קורא, קור יוקטו, טנצ'ינג ג'לפר ג'ונה, יין לק צ'וני. קורא, קור יוקטו, בהיקף, במעגל. טנצ'ינג ג'לפר ג'ונה, מופיעות בהתהוות מותנית. יין לק, החוליות, צ'וני, 12. אז מחוץ, כלומר, מחוץ לגלגל בעל שש הגזרות, בהיקף, צייר במעגל את 12 החוליות המופיעות בהתהוות מותנית.
זה החבר'ה האלה פה, והם מתארים את המנגנון של הגלגל. גלגל הסמסרה זה מעין מכונה. זה כמו גלגלי שיניים, אחד מניע את השני. ברגע שאחד התחיל לסובב, השני מוכרח לסובב ומסובב את השלישית. אחד מסובב את השני. וקשה מאוד לנתק את המכונה הזאת. קשה מאוד, כי ברגע שזה הופעל, זה הופעל, זה מפעיל את זה, זה מפעיל את זה, ואחד מביא את השני. המקום היחיד לנתק את הגלגל הזה הוא חוליה מספר אחד פה. אם לא ניתקנו את זה, אם זה יתחיל להסתובב, הכל מסתובב. ושוב יש לידה, ושוב יש מוות. או, אז עכשיו אתם רוצים לדעת, נכון? אז חוליה מספר אחד, זה כמו שעם אחד, זה הבורות. פה יש ציור של אישה סקינה עיוורת הולכת עם מקל. והיא מסמלת את הבורות, אבידיה בסנסקריט, לא לראות, בורות, אבידיה. היא לא רואה, אז היא מצוירת עיוורת. והיא לא מבינה מה זה לא רואה, היא לא מבינה את המציאות, היא לא מבינה מה מביא למה. היא לא מבינה מה מביא אושר, מה מביא סבל, היא לא מבינה איך קרמה עובדת. אז היא עושה מה שהיא עושה, בשלב הבא יש פה קדר, והקדר עושה קדים. וזה איך אנחנו מתחילים לצבור קרמה. אנחנו עושים מעשים בניגוד לנדרים, אנחנו מתחילים לצבור קרמה גולמית. אחר כך יש תיאור שלם איך הקרמה הזאת, איך זה מתח ומביא להפשלה. פה יש ציור בחוליה מספר 11, פה יש אישה יולדת. זה כבר התוצאות של הקרמה. בחוליה מספר 10 לפני זה, יש פה גבר ואישה ביחד במיטה. פה הם באוהל, יפה. זה הקרמה שהיא נטענת. פה היא קרמה גולמית, אנחנו מתחילים לעשות עבירות, ופה לאט לאט זה קורה מאור וגידים, זה נהיה טעון, עכשיו זה מפשיל, יש תוצאה, יש תינוק, אנחנו סובלים, קורה משהו לא נעים בחיים שלנו. ופה החוליה האחרונה זה גשי בטיבטים, זקנה ומוות. פה רואים מישהו לוקח אדם מת, הטיבטים קושרים את המת ככה בתנוחת עובר, לוקחים על הגב ומשליחים מן הצוק. אז פה לוקחים את המת אל הצוק, אז פה מוות, והגלגל מתחיל מחדש. המקום היחיד לנתק אותו הוא כאן. וכל הקורסים שלנו הם הודות לפתח את החוכמה, לפתח את שלושת האימונים ולפרוץ את המעגל. מרכיב חמישי.
תמצ'ה, מיתק פניקי סונגוורו. תמצ'ה זה הכל, כלומר כל מה שדבר קודם, מיתק פה הראיות, סונגוור מוחזק. צייר את המעגל אחוז במלטעות הראיות.
כל הגלגל חייב להיות אחוז בטלפיים של הראיות. ופה זה מיוצג על ידי המפלצת, על ידי שר המוות. הוא מחזיק את כל גלגל החיים הזה בתלפיו. אנשים רואים את הציור הזה ואומרים, אתם הבודיסטים או הטיבטים מאמינים בכל מיני שדים ומפלצות. לא, אין איזה שד או מפלצת חיצוני, זה בתוכנו. אנחנו נולדים עם התנאי למות. מעצם העובדה שנולדנו, התנאי למות נולד יחד איתנו. הוא בא יחד איתנו. והוא אוכל אותנו מבפנים. כל רגע שעובר, השד הזה מחרסם את החיים שלנו מבפנים. זה מה שנקרא להיות בתוך גלגל החיים והמוות. גלגל חיים זה אותו דבר כמו גלגל מוות, כי אין חיים בלי מוות. אז לפי ההנחיה של הבודה, בציור, כל הדבר הזה צריך להיות אחוז בתלפיים של הארעיות שלה. מרכיב שישי זה הירח. הוא צריך להיות גדול ועגול, והבודה מצביע אל הירח.
Tengdo sangye ngangin lendepe kilkor karpo nyewar tumpao. Tengdo, meal, sangye, buddha. Ngangin lendepa, nirvana. Kilkor karpo, diskit levana. Nyewa, mlea legamre. Tumpa, להצביע על משהו, ללמד. אז ביחד מה שכתוב כאן זה... צייר את לורד בודה מעל כל זה, מצביע אל עבר ירח מלא ולבן, המסמל את הנירוונה.
הבודה הוא מחוץ לגלגל. הוא לא בתלפי שר המוות. הוא ניצח את המוות. הוא מחוץ לכל העסק הזה. והוא מצביע אל עבר הירח, הוא אומר, אפשר להגיע לנירוונה. אפשר להגיע לנירוונה. הוא מחוץ לגלגל, הוא לא בגלגל החיים והמוות. הוא בא לעזור לאזורים. אז פה זה הבודה והירח. ושבע, בתחתית התמונה צריכה להיות כתובת. מורכבת משני בתים.
אוקטו, צמפה ג'אשינג שג'או ציקסו צ'פה ניסו. אוקטו, מתחת. צמפה ג'אשינג, כך עשה וכך אל תעשה. החלק השני לא כתוב כאן, אבל זה הציטוט. שג'אווה ככתוב, ציקסו צ'פה בתים של שיר, ני שניים. ביחד, המשפט אומר, מתחת למעגל רשום את שני הבתים המתחילים במילים, כך עשה וכך אל תעשה.
מה שכתוב בתחתית הגלגל מסיים את כל התקסים של הוידוי. כתוב שמה בתרגום חופשי. את זה יעשה... ואת זה אל תעשה. ייכנס אל התורה של הבודה. כמו שהפיל רומס את בקטת הקש, כך גם אתה רמוס את שר המוות, מחץ את שר המוות. כל מי שמתרגל את הוויניה, את דרך הנדרים, בצורה נכונה, יכול להשאיר את הגלגל מאחור ולסיים את כל הסבל שלו. זה הדברים של הבודה. זה הדברים של הבודה שמופיעים בתחתית הגלגל, ואת זה הוא ביקש לתלות בכניסה לכל מנזר. אז זה למה כל הלימוד הזה. שאלות עד כאן. דינה שואלת, בבודיזם מטיפים לאי אלימות, אז למה יש כל כך הרבה מילים אלימות כמו לרמוס וכך הלאה? ומאסטר שנטידבה נותן לנו על זה תשובה מאוד יפה. מאסטר שנטידבה מדבר על הנגעים הרוחניים, למשל על כעס. הוא אומר, הכעס כבר הרג אותך מיליוני עידנים. הוא כבר שלט בך והרג אותך מיליוני עידנים. אתה לא יכול לשחק את המשחקים ולהיות פייסן איתו. אתה לא יכול להיות נחמד איתו ולהגיד לו, אוקיי, קצת אני אתן לך להיות שם. זאת אומרת, אתה מרשה לעצמך קצת לחוס. לא, הוא אומר, זה אויב נער ונמהר, הוא לא דומה לשום אויב בשר ודם. אויב בשר ודם את יכולה לראות בו ואולי הוא ילך לרגע. אבל הכעס ניצח אותך כבר אלפי עידנים, הוא אומר, איתו את לא משחקת משחקים, את יוצאת למלחמה על האויב הזה. הוא והוא מתכוון לזה שאת צריכה לגייס את הלהט הזה במלוא עוזו כדי לנצח את שר המוות, כי זה לא עבודה קטנה, זה לא עניין קטן. כבר עידנים הוא ניצח אותנו. הוא רוצה לגייס בנו את האנרגיה הזאת של עוז ועזוז והתלהבות, אבל כנגד המטרה הנכונה. אז יש ערך עצום בגיוס של זה, ויש איזה ביטוי נפלא בטנטרה. רואים את כל הדמויות האלה, כגון החבר הזה, שהוא מופיע עם הניבים ועם הטלפיים, יש אש שפורצת ממנו, יש פה להבות, יש גולגלות ומה לא. מופיעים כל הדמויות האלה שבאים להעיר בנו את הכוח ואת העוצמה, שאנחנו נפעיל אותם כנגד הנגעים הרוחניים שלנו, כי זה נחוץ, כי הם לא הולכים לבד, הם לא נחמדים. כן. מסתבר שעד שאת לא תגייסי את האנרגיה הזאת במלואה, את לא תצליחי, כי הם חזקים. הם מאוד חזקים. ולהפך, כשאת מתחילה לגייס את האנרגיה הזאת בצורה מקסימלית, את תראי שאת מתחילה להשתלט עליהם. והם לאט לאט, מלהיות כאלה אויבים שניצחו אותך מיליוני עידנים, אתם מורדים ראש. ולאט לאט הם פוקדים אותך פחות ופחות, ובעוצמות פחות ופחות. אבל את צריכה בהתחלה להתגייס למאבק ולמלחמה, והוא משתמש בשפה הזאת של מלחמה. והוא אומר, זאת מלחמה, ובמלחמה הזאת יהיו הרבה קרבות, ותנחלי הרבה מפלות, ותהיי מוכנה לזה, ותקומי, תאבקי את עצמך, ותמשיכי להילחם. זה מה שהוא אומר.
יבשות לארץ, וחמה ולבנה, ידויה, ופנינים של כל חסד הם לאטה, בלבי ירחנה ולחג ישנה, כגן של עדנה תארה. בלבי ירחנה ולחג ישנה, כגן של עדנה תארה. ניתנו בך, לא תזכה כל בריאה, לעולם שכולו טוב. תדענו לך מנדלה כמדינתנו.